כולם, אנחנו היום נעשה שיעור קצת בענייני תלמוד, כל מיני ענייני מוסר. הגמרא אומרת, אמר ריש לקיש, כל הזהיר בציצית, מי שזהיר במצוות ציצית, זוכה ומשמשים לו 2,800 עבדים. בעולם הבא יהיה גויים שהם היו חסידי אומות עולם, שהם זוכים גם כן לעולם הבא, אבל כל אחד מהם, זה מה שכתוב בנביא, שיתפוס בכנף איש יהודי. כנף הכוונה כנפות, 4 כנפות ציצית. זאת אומרת, לפי החשבון של החוטים, 700 על כל אחד עם הקשרים, יוצא 2,800. על כל יהודי יהיה 2,800, שנאמר, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם. לאן הגויים רוצים ללכת עם עם ישראל? לעולם הבא, כמו שמדובר בגמרא על 10 הרוגי מלכות. אז הגמרא אומרת שרבי חנינה בן תרדיון, הוא הלך לבקר את רבי יוסי בר קיסמא, אמר לו, למה אתה מלמד תורה ברבים, הרומאים יכעסו וכולי, הם גזרו גזרה שאסור, אתה לא רואה שהמליכו את האומה הזאת מן השמיים, תמה אני עלי, אז הוא אמר לו, מן השמיים יעזרו, השם יעזור, הוא אמר לו. אז הוא אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים יעזרו, תמה אני עליך, אם לא ישרפו אותך עם התורה ביחד, וכך היה הסוף שלו. עכשיו, לפני שהוא שרף אותו הרומאים, הלפיד, הוא אמר לו, אם אני, הרומאים אמרו לו, תכניס צמר גפן ספוג במים בין התורה לגוף שלו, שהוא לא יישרף מהר, שיסבול הרבה זמן. אז הגוי הרומאי שאל אותו, אם אני אעלה את האש חזק, יוציא את הצמר גפן וישרוף אותך מהר, אתה לוקח אותי איתך לעולם הבא? אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, תשבע לי, לא היה גוי פרייר. תן לי שבועה, אתם לא נשבעים, אלא אם כן זה אמת. אז הוא נשבע לו. באמת הוא העלה את האש, קפץ עליו, לתוך חיבק אותו, שניהם נשרפו ויצאה בת קול, שהגוי הזה מזומן חיי העולם הבא. ועל זה אמר רבי יהודה הנשיא, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. היה לגוי הזה חוכמה ואומץ. חוכמה ואומץ. לפחות הגוי הזה התאבד וזכה לעולם הבא, לא כמו הפלסטינאים המדומיינים. שמכינים אותם ישר למשרפות. זה לפחות הלך איתו יחד לעולם הבא. אבל פה, גמרא אומרת על הפסוק הזה, והחזיקו, כן, זה בזכרי החטא, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם. רבי נחמיה אומר, באבון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת נפלים, ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה זה בפירוש המשפט הזה, שנאת חינם? מה זה? איך אפשר לסנוע סתם? הרי יש איזה משהו, לא שונאים סתם. מה זה שנאת חינם? מי יכול להבין מה זה שנאת חינם? יש עכשיו אדם, גנב לך כסף, אתה שונא אותו. לא מוצדק, כתוב לא תשנא את אחיך בלבבך. כתוב כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. זה לא מוצדק לסנוא, אבל בכל זאת עכשיו מדובר שמישהו יצבן אותך, גרם לך לעוגמת נפש, אז התחלת לסנוא אותו. אף על פי שזה לא בסדר, לפחות יש לך טענה למה אני שונא אותו ולא את השני, כי הוא נטפל אליי. אז זה לא כל כך שנאת חינם, יש לה שורש לשנאה הזו, אז מתי זה שנאת חינם? על איזה שנאת חינם מדובר פה? מי יודע, נו? מה אתם אומרים?
אתה שרד מישהו בגלל מישהו אחר אמר לך משהו עליו?
לא. גם זה לא אשמתך. זה אשמת זה שאמר עליו לשון הרע. עלילה. הוא השם. אני צריך לחשוש. אולי הוא צודק. הוא אומר לי, תזהר ממנו, הוא גנב. אני צריך לתת לו הלוואה עכשיו. עכשיו, אם אמרת לי עליו שהוא גנב, הוא באמת לא גנב. אני השם, אתה השם. הוא לא קיבל, אתה תישא בתוצאות. לי, אני חייב לחוש. אני לא יכול להיות טיפש, אם אומרים עליו כזה דבר, אולי כן, אולי הוא באמת כזה. צריך לחשוש. זה מה שאמרו על גדליה, שבא הוא ישמעאל בן נתניה, להרוג אותו, אמרו לו שהוא בא להרוג אותך, הוא לא רצה לקבל לשון הרע. סירב להאמין והרג אותו בסוף. הגמרא אומר, הוא היה צריך לחשוש. אומרים לך, מישהו ברד דרך להרוג אותך ואתה לא חושש, לא רוצה לשמוע לשון הרע. צריך להפעיל שיקול דעת. אז אני אומר לעניות דעתי, פעם חשבתי על זה הרבה, אמרתי, מה זה השנאת חינם הזו שמדברים עליה כל כך? אני לדעתי זה השנאה כמו שיש היום הדתית. למה אתה שונא אותו? כי הוא מרוקאי. למה אתה שונא אותו? כי הוא פרסי. למה אתה שונא אותו? כי הוא אשכנזי. מה זה שייך? שייך, חינכו אותו ככה. תיזהר מהעדה הזאת, תיזהר מהעדה הזאת, הם כאלה ואלה כאלה, ככה השטן חוגג. רואה אדם מאיזה עדה מסוימת, ישר פוסל אותו. ישר? הנה, אני אתן לכם דוגמה היום. אני הייתי היום בבלגיה בבוקר, בשדה תעופה. אמרתי לעצמי, אמרו לי, יש שם בשדה תעופה בית כנסת. הייתי צריך להיות, הטיסה הייתה ב-10 בבוקר, צריך להיות שם 7:30. מתי נתפלל? ויש הרבה תנועה בבוקר, אז המערך שלי אמר, ניסע מוקדם בבוקר, נוריד אותך, תעבור את הסקיורטי הכל, יהיה לך איזה 1:30-2 לפני הטיסה, יש שם בית כנסת, תתפוס מעניין. רק שדה תעופה שם כל כך מסובך, כל כך עמוס וחנויות ואנשים. לא חיפשתי בכל מקום שום זכר לבית כנסת, לא ראיתי שם. אבל יש, אבל לא מצאתי אותו. אמר לי, אתה תראה, בית כנסת, לידו מסגד, יש שם חדרי תפילה. אבל לא מצאתי. אמרתי, טוב, נו, מה אני אעשה עכשיו? אני לא מוצא. אז מה אני אעשה? אני אלך לטרמינל, לתפוס לי איזה פינה שקטה והתפלל. אז בדרך ראיתי חסיד. חסיד אחד עומד. אז החסיד הזה, אמרתי לו, שול, בית כנסת. אומר לי, מעניין? אמרתי לו, כן. אומר לי, לך ל-A52. אני אומר, מה A52 זה? מה, זה טיסה, מה A52? אמרתי, אמר A52, אני הולך. אני הולך לשם, ראיתי שם איזה 7 חסידים. הגעתי לשם, הייתם צריכים לראות איך הם הסתכלו עליי. כמו גוי גמור. כי אני שונה מהם. בבוז כזה, ואני הרי מכיר שפת גוף. לא אחד שמדומיין. ראיתי, היה שם איזה רבי אחד ושבעה מהתלמידים שלו. ראית שהם נאלצים להתפלל איתי בחוסר ברירה. זה שנאת חינם. זה חרב הבית על דברים כאלה. אתה מבין? לא רק זה, גם שהסתיימה התפילה, אמרתי לרבי שלהם שלום, ככה, מקל עליי ככה, ואפילו לא יניד עפעף. הבנת? שנאת חינם זה שאתה מביא האורח אליך בעל תשובה בשבת ויש לו חולצה קצת כחולה והילדים עומדים בשכונה וצועקים להם שייגץ. זה שנאת חינם. כי אחרת מה פה? מה לא ולא? מה עכשיו אתה שונא אותו? בגלל שיש לו מנהג ללבוש צבע אחר או שהמפתח שלו שונה או שהוא אוכל קצת שונה ממך או שהוא מתנהג קצת שונה ממך. זה אתה שונא יהודי? אז מה כאן הנקודה פה? שאדם הוא לא מבין מה גודל החורבן הזה שלא תשנא את אחיך בלבבך. אפילו בלב, במעשים ודאי שלא, אבל בלב, אפילו בלב. זאת אומרת, מה פה? זאת אומרת, אם אותם אלה שהיו שם היום, היו מסבירים לי ככה פנים, חייכים לי וכו' והכל, אבל בלב שלהם בזים לי, זה גם איסור מהתורה. בלב. לא תשנא את אחיך לא במעשים ובדיבורים, בלבבך. עושה לו הצגות שאתה מאוהב אותו, אחד בפה, אחד בלב. זה, אתם יודעים, זה דרך אגב, זה לא רק אצלנו, זה גם המשטרה שונאים את ה-FBI, וה-FBI שונאים את ה-CIA, וה-CIA שונאים את ה-Secret Service, כולם שונאים את כולם, כולם מלכלכים על כולם, כולם רוצים להראות שהם יותר טובים, אותו דבר בצבא. חיל האוויר, חיל הים, חיל רגלים, כולם נגד כולם. למה? זה טבע האדם. טבע האדם שאנשים קלי דעת ולא יכולים להתעלות מעל מה שנקרא הכללה שמכלילים ופוסלים אנשים ופוסלים עדות ועל זה נחרב הבית ואולי גם בגלל זה לא נבנה הבית כבר 2000 שנה. הבנתם מה העניין פה עכשיו? שכל קבוצה פוסלת את הקבוצות האחרות.
ככה זה...
למה זה ככה? הסברתי למה. כי טבע האדם שהוא קטן. בדרך כלל, כשאתה בא לגדולי ישראל, אתה לא רואה את הדברים האלה. לא בדרך כלל, תמיד. תמיד שבאת לגדולי ישראל אמיתיים, ראית שאין, החזון איש, בא אליו איזה תימני אחד. אמר לו, לא מקבלים אותי בישיבה, בגלל שאני תימני. מה הוא אמר לו? תיכנס לישיבה, תוציא את כל הרמב״ם, שים על השולחן. תוציא את כל השולחן ערוך, שים על השולחן. תוציא את הרשב"א, שים על השולחן. תוציא, תוציא. אמר לו, תוציא את כל הבן אישך. תוציא הכל, תעשה הרימות על השולחן. תוציא את הגמרות, שים על השולחן. יגידו לך, מה זה אתה עושה פה? מי אתה בכלל? תגיד להם, הם לא יכולים להיות פה בישיבה, זרקו אותם החוצה. אז יגידו לך, למה? תגיד להם, זה הם ספרדים. הם לא יכולים להיות פה. הרמב״ם ספרדי, הוא אין לו מקום פה בישיבה הזאת, תוציאו אותו מפה. ככה. ואז יהיה בלגן, תגיד להם שאני אמרתי לך לעשות את זה. קיבלו אותו והוא נהיה המצטיין של הישיבה. הכי חזק שם הוא היה. מה אתה רואה מפה? אז גדולי ישראל הבינו שזה שטויות של קטני העם, קלי דעת. אבל זה מחלחל לדור החדש ולדור החדש, וזה לא יוצאים מהצרה הזאת. לא יוצאים מזה, לא יוצאים, זה ממשיך וממשיך. גם כן היום אתה בא, אתה אומר לבוחרי, תתחתן עם קפקזי, כאילו אמרת לו להתחתן עם חמאסניק. אתה אומר לקפקזי, תתחתן עם בוחרי, כאילו אמרת לו להתחתן עם אל-קאידה. וכבר מה ההבדל ביניהם? כמה מנהגים קטנים, מה ההבדל? אותו מסורת, אותו חבל ארץ, אוכל דומה, מבטא דומה, כמעט הכל אותו דבר, נראים אותו דבר. מה ההבדל ביניהם? אבל כל אחד חושב שהוא אלוה. זה לא רק הם, אני סתם נותן דוגמה, זה גם בין אלה לאלה ובין אלה לאלה, ואלה לא מקבלים גרים. כל אחד חושב שהוא הכי טוב. לא סתם כתוב בגמרא, המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. בגלל שזה באמת מידה קשה, להעביר על מידותיו. זאת אומרת, מה זה מעביר על מידותיו? כדי להעביר על מידותיך, זאת אומרת לא להיות קפדן, לא להקפיד אנשים שעושים לך דברים, אתה צריך להיות שיא הענבה. אתה צריך להיות אדם ענב. מי שהוא ענב, הוא קשה מאוד לפגוע בו, כי הוא מחזיק מעצמו סמרטוט, מה? אני אנוכי אפר ואפר, אז מה, איך אפשר לפגוע בו? אם האדם עכשיו מרגיש, אתם יודעים, פעם היה עבדים. אז העבדים, מגיל קטן, כבר חינכו אותם שהם יותר גרועים מכלבים. ככה התנהגו אליהם, בעטו בהם, הרביצו להם, השפילו אותם. אז כבר לא היה שייך לפגוע בהם יותר, זה כבר הם לא יודעים דרך אחרת. להפך, אם היה בא איזה אחד נחמד ומדבר איתם, מסביר להם פנים, הם לא היו מאמינים שזה ייתכן כזה דבר. כי ככה השפילו אותם מנטלית מהיום שהם נולדו, זה היה דבר של מה בכך, כולם הבינו. הבנתם? אז מישהו ענב, הוא נפגע, הוא לא מצפה ליחס מיוחד. אין לו מה להיפגע. מי נפגע? גאפתנים נפגעים. גאפתן על כל דבר קטן נפגע. אתה מושיב אותו בחתונה עם הגב לתזמורת 20 שנה הוא ברוגז איתך. 20 שנה. גם את הצ'ק הוא הוריד אפס. מהצ'ק, מרוב שהוא עצבני, וילחלך עליך, ויערוס לך, והבת שלך תרצה להתחתן, ספר עליה סיפורים. למה? שמת אותו במקום לא טוב בחתונה. או שלא נתת לו ברכה בחופה. אחרי כל מה שעשיתי בשבילו, ראיתם מה הוא עשה לי? ככה, הושיב אותי שם, לא נתן לי, לא אמר לי, לא הזמין אותי. זה כל מיני דברים כאלו. דברים נוראים, מה שקורה היום. טוב, הגמרא ממשיכה, בזמן שהצדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור. מה זה בזמן שהצדיקים בדור? זאת אומרת שיהיו דורות שכבר לא יישארו צדיקים. צריכים להבין. למה? מה זאת אומרת בזמן שהצדיקים בדור? סימן שלא תמיד יש צדיקים, כי אם בכל דור היה צדיקים, אז מה הגמרא אומרת בזמן שהצדיקים בדור? הייתה ישר אומרת, בכל דור ודור הצדיקים נתפסים על הדור, נכון? אז בזמן שהצדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור. אין צדיקים בדור, פורש. תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור. ילדים, ילדים מתים. מה הם אשמים? הם צדיקים, הם עוד לא חטאו, לא הגיעו לבר מצווה. הם משלמים את המחיר, במקום שימותו אלף, ילד אחד מת על אלף. ככה זה עובד, זה מה שכתוב בשיר השירים, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, מתוך כל הקוצים שיש בשדה, הוא לקט שושנה אחת שזה צדיק וכו'. רק צריך עיון על הגמרא הזאת, זה גמרא במסכת שבת, איך הגמרא אומרת בזמן שאין צדיקים בדור, הרי יש כלל מקובל מאז ומתמיד, שבכל דור ודור יש 36 צדיקים שהעולם עומד עליהם. אני אין לי תשובה לזה, צריכים לעיין, צריך לעיין בזה, לראות מה אומרים המפרשים על זה. אם אתם תמצאו לזה תשובה, תעזרו לי בבקשה. שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות. ואלו הן, המשתין מים בפני מיטתו עירום. תשאלו, מה זאת אומרת? מי עושה כזה דבר? לא מדובר היום, היום יש לך שירותים. שם איך היה השירותים? לא היה שירותים בבתים, היה שירותים מחוץ לעיר, כדי שלא יהיה ריח, רחוק מהבית. והיום חסים את זה כל פעם בחול, בערימות של חול, ופותחים חדש וחדש, עושים בורות. אז עכשיו, היום יש לך שירותים, אתה לוחץ כפתור, המים נקיים, מטהרי אוויר, שום דבר. אבל אז בן אדם שהיה מתעצל עכשיו ללכת מחוץ לעיר, חם, קר, גשם, ללכת באמצע הלילה, נחשים, הקרבים, אז היה להם מין פיילה כזאת, כערה, אנשים היום משתינים שם, ובבוקר הולכים ושופכים את זה באיזשהו מקום, כן, מחסים את זה. אז עכשיו אומרת לך הגמרא, זה עניינים סגוליים, שאדם שמשתין בפני מיטתו עירום, שעכשיו הוא עומד עירום ומשתין ליד המיטה, שאלו אותי מה הקשר, מיטה, עירום, זה אמרתי לכם, זה עניינים סגוליים. אחד כזה גורם לו שיפסיד את הכסף שלו, גורם לו שיגיע לידי עניות, המזלזל בנטילת ידיים, אחד שעושה קצת מים או שלא עושה בכלל נטילת ידיים. פעם אחת אמרו לו שאם אין לו מים הוא יכול לאכול לחם עם מפית, תפס את זה שיטה עכשיו. כל דבר, כפפה, מפית, מחזיק ככה. למה? לא רוצה לקום לעשות נטילת ידיים. הבנתם? נצל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כן? עניות. אבל פה יש רמז. על נטילת ידיים ראשי תיבות אני. על נטילת ידיים. אז פה יש רמז שמי שמזלזל בנטילת ידיים, אז זה גורם לו לעניות. להפך, מי ששופך הרבה מים, היום מים מצוי בקלות. פעם אנשים התקמצנו על המים, כי היה סיפור ללכת להביא מים מהבאר, זה גם כבד, לסחוב את זה, קיץ, חורף, להביא את זה לבית, למלא את הדליק. אז היו מתקמצנים, היו שמים קצת קצת מים, רביעית בקושי. אבל היום שיש לך מים בלי סוף בברזים, שפוך הרבה מים, מה אתה מתקמצן? מתעצל לא לעמוד ליד הברז עוד 20 שניות, כדי למלא. כמה שאתה שופך יותר מים, זה יותר מביא לך עשירות. ואחת שאשתו מקללת אותו בפניו. מה זה מקללת אותו בפניו? זאת אומרת, אם היא מקללת אותו מאחרי גבו, זה לא גורם לעניות. אבל אם היא מקללת אותו בפניו, זה גורם לעניות. כן? הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, הוא חוגרהו על מותניך. אם עם הארץ הוא חסיד, אל תדור בשכונתו. איך הם נסביר את זה? בואו נראה מה כאן הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אם אתה מכיר אחד שהוא למדן, יודע הרבה תורה, אבל הוא מה שנקרא בלשון העם היום נחנח. זה נחנח? לא נחנח מאומן. נחנח הכוונה יורם כזה, לא שלומיאל, לא פוחד לדבר, אין לו כוח, קריזמה וזה, אז עושים ממנו צחוק, העמי הארצות, לא מתייחסים אליו ברצינות. הוא נותן דרשה, כולם פטפטים, הוא אומר, מבקש משהו, לא מתייחסים, כן? אז אחד כזה, זה לא תלמיד חכם מציאה, למה? מה הוא מועיל? אבל אם יש אחד נוקם ונותר כנחש, בועדים ממנו, משליט בבית הכנסת, אמה, כולם שקטים, האב נכנס. היום דיברתי בזה בית ספר, רק המורה היה יוצא, כולם היה מתחילים לדבר, תה 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 תה. לא מעניין אותם, ממני הם לא פוחדים, אני מרצה אורח. זה בשבילם הפסקה, רק המורה היה נכנס, דממה, יושבים כמו חיילים. נכנס, יוצא, נכנס, יוצא. ככה היה, עד שלא נתתי להם איזה שתי דקות מוסר חזק, אימנתי אותם, השתתקו. אבל עד אז, יעני חשבו, הנה הפסקה. הבנתם? אז יש לך מורים כאלה, 10 שנים מנסים ללמד, רק הוא מסתובב ללוח, זורקים דברים, ומה זה מועיל אחד כזה? צריך אחד שישליט אימה. אז הוא אומר, אם אתה מצאת רב כזה, קשוח, חזק, אין אצלו משחקים, איך אומרים, מפקד ביד רמה, חוגרהו על מותניך. איך אומרים? תעשה אותו החגורה שלך, שלא תזוז מילימטר בלעדיו. אבל אם אתה מוצא עם הארץ, חסיד, זה כל כך מצוי היום, כל כך מצוי. אתה רואה בעלי תשובה חדשים, חודש הוא רק התחיל לחזור בתשובה, כבר גידל זקן, עושה פאות, שם כיפה עם פונפון, ככה עושה הצגות, כן, אחד כזה.
תוך שלא נשמע,
יבוא נשמע. כן, לא אוכל קצפת, לא נוגע בבשר יותר, כבר לא שומע מוזיקה, כן, הולך למיק ופעמיים ביום, כל מיני דברים. אז אחד כזה, מה הגמרא אומרת? אל תדור בשכונתו, עוד יביא עליך אסון אחד כזה. תרחק ממנו. למה? אין עם הארץ חסיד. כלל, כלל. כמו שאתה אומר, אם אין חמצן, אין חיים. ככה הגמרא אומרת, אין עם הארץ חסיד. לא ייתכן שיהיה עם הארץ שהוא חסיד אמיתי. הצגות, כן. אז בסוף זה מתפוצץ הכל. איך הביאו פעם תראו עם המסכה? סיפרתי לכם את הסיפור או לא? הלכו להביא איזה אחד עם מסכה מהארץ שטוען שיש לו כוחות וכו'. אז אני אמרתי לזה תלמיד אחד שם, למה הוא הולך ככה עם מסכה? ופאות כאלה ארוכות ומישהו מחזיק לו את היד שלא יתקע בקיר.
איפה היה?
פה בקווינס הביא אותו להתפלל על איזה רב שהיה חולה מאוד.
אז אני באתי איתו במטוס, לא היה עם מסכה.
רק כשהגיע לפה שם את המסכה.
הוא נשא בלי מסכה, הוא היה גם נחמד, נעים, באמת. במטוס הסתכל עליי, דיבר איתי, נחמד, היה בולבול. יום אחד אני ברחוב, אני רואה, לוקחים אותו שתיים ככה, לאוטו, אמרתי, מה קרה, הוא מרגיש טוב? לא, מה? הוא שם זה, אמרתי, אוי ואבוי.
פה הייתה הנפילה.
באמת, שמעתי דברים.
כן, אז תשמעו טוב. אז אני רואה אותו עם המסכה, אז אמרתי לאיזה תלמיד, מה, למה יש את המסכה הזאת? הוא אומר לי, הוא לא רוצה להסתכל על נשים. אמרתי לו, זה הסוף שלו יהיה, שיתפסו אותו בועל נשים נשואות. התלמיד הזה רצה לדקור אותי. כל כך הוא כעס. אמר לי, איך אתה מדבר? אתה לא מתבייש, זה צדיק. הביאו אותו מכוח.
הוא הביא אותו על הרב.
כן, עליו הביאו אותו. שומעים? אמרתי לו, חכה, תראה, זה מה שיהיה הסוף שלו. זה כל ההצגות האלה. למה? אני, קודם כל, הבחור הזה, לפני שהיה בעל תשובה, היה אצלי בבית ספר הפושטק של השכונה. פושטק של השכונה. פתאום אני רואה אותו, נהיה בבא. עכשיו, אני רואה שהוא בעצמו אמר למישהו שהוא אפילו רשי בקושי יודע לקרוא. מודה. הוא אומר, אני לא חכם, אני לא יודע תורה בקושי, אני קורא רשי. פורש הוא מודה. יעני מה, הוא רצו לשאול אותו שאלות בגמרא, מביאים לו גמרות. הוא ידע שהוא לא יודע, אז הוא אמר, אני לא... ושם מסכה כאילו שהוא אבא בסלי, כן? אז אני אמרתי לה, הוא זייק, למה? כשאדם אין לו תורה ואין לו בסיס, הדברים האלה מאוד מסוכנים, מאוד. חוץ מזה, אתה לא ראית מעולם גדולי ישראל אמיתיים עושים כאלה דברים מוזרים. מעולם. לא היית רואה אחד כמו אב עובדיה, או חכם בן ציון, או רב אלישיב, או אלפים אחרים שישימו מסכה, או שיעשו פרצופים בתפילות, או שיגדלו פירות מוזרות כאלה, כמו לא יודע מה, או אף ככה ברוח, או שמוחים כפיים ככה וקופצים בתפילה. אף פעם לא תראה. רק המטורללים עושים דברים כאלה. אדם נורמלי, בן תורה אמיתי, בחיים לא תראה אותו עושה דברים קיצוניים. עומד בשקט בתפילה, דבר עם השם, לא מעריך יותר מדי, אין לו אהבה אמינה, לעשות רושם, גאווה, אין את כל הדברים האלה. אוכל קצת מאוד, לא מדבר יותר מדי, מתעסק בתורה, בספרים, בכתבים, זהו. זה מה שהשם רוצה, מה מחפש לך, את כל ההצגות. סוף העניין היה, שתפסו אותו בועל נשים נשואות, וגירשו אותו מהארץ, וגם קיבל את המחלה גם. זה סוף העניין היה. כן, הבנתם? זה לא שאני איזה גאון או נביא, שלא יהיה לכם טעות פה, אני לא בא עכשיו חלילה לדבר על עצמי. זה פשוט דברים פשוטים, פשוטים מאוד פשוטים. הנה, אני לימדתי אתכם את הכלל. מהיום, מהיום ועלה, שלא תיתנו שיעבדו עליכם. כל אחד שאתה בא אליו לבקשת עזרה ומבקש ממך כסף מראש, לברח ממנו, כלל ראשון.
אבל אם זה הפרנסה שלו, כלום מזה, זה הביזנס שלו.
זה לא, אין רשות לעשות פרנסה מהתורה.
במה תורה? זה מין...
אין רשות.
איבנו זה מחורך.
אין רשות להשתמש בתורה כדי לבקש מהאנשים אומללים כספים ולהפיל אותם בפח. ולתת הבטחות. לא, זה להחזקת בית הכנסת, זה משהו אחר. זה האנשים מחויבים לתת לבית הכנסת גם בלי העליות. רק הם לא נותנים, אז מוכרים להם עליות. האנשים היו צריכים להחזיק את בית הכנסת, רק מהבאים, אוכלים, שותים, משתמשים בניירות, הכל, ולא תורמים דולר כל השנה. אם לא יהיה עליות, כלום. הוא יכול לעשר שנים להתפלל שם, חי דולרים הוא לא נתן לבית הכנסת. אז מה יעשו? אז מוכרים להם עליות. איך אומרים? מוכרים לו את הכיסא. למה? כי אם לא ימכרו לו משהו, הוא לא ייתן כלום. חייבים להוציא ממנו איכשהו כסף, כן? טוב, הגמרא אומרת, מי שמגדל כלב רע בתוך ביתו, מונע חסד מבני ביתו. השם רוצה לעשות להם חסד, בגלל שהכלב הרע הזה בתוך הבית, אז הוא מונע מהם חסד.
כלב טוב.
שאלה טובה, הפוסקים שואלים. הפוסקים שואלים. אם זה כלב טוב, יש פוסקים שמתירים, אבל מי שהולך בענייני קבלה, לא מתיר בכלל כלב. יש מתירים. יש מתירים. בחצר מותר לכולי עלמא. בתוך ביתו אסור. אבל אני אגיד לכם, תראה, אישה בהיריון יכולה להפיל בגלל כלב. תראו, פעם אני הייתי נותן שיעורים ביונקרס. זה בין ברונקס, בין ברונקס לבין מונסי. היה לי שם איזה אחד שהוא התחיל לחזור בתשובה, הוא ואשתו והבן שלו והבת שלו, באמת משפחה שהתחילו כולם לחזור בתשובה ולשמוע הרצאות. אז הוא היה עושה לי שיעורים אצלו בבית, בית פרטי ביונקרס. אז יש לו כלב, היה לו כלב זאב כזה גדול, קשור בשרשרת ברזל. הוא היה קשור בחצר, אבל השרשרת הייתה מגיעה עד לסלון, עד לספה. עכשיו שהייתי בא, הייתי רועד מהכלב הזה. מה זה הכלב מפחיד? אז הוא היה סוגר את הדלת שלא ייכנס בזמן שאני בא. אז אני אמרתי לו, איך אתה לא פוחד עם הכלב המסוכן הזה, שהוא היה נובח, לפעמים היית רועד. הוא אומר לי, מה, הוא רועד ממני. הוא אומר לי, אתה רוצה לראות? קורא לו, בוא נע, טיבו! בוא לפה, עושה לו ככה לרצפה, הכלב ככה רועד ממנו, וזה, תן לו מכות, באמת, הכלב רועד ממנו. אמרתי לו, אף על פי כן, לא יודע, אני יודע גמרא, זה זמן של בלגיה הזה. עכשיו, שש בבוקר בבלגיה. שומעים? אז אמרתי לו, אני לא יודע, אני יודע, גמרא אומרת, כלב רע בתוך הבית, נכנס, מסתובב לך פה הבית, סכנה. אמרתי לו, מה תעשה אם יום אחד הוא יתקוף בן אדם? קרא אותו לגזרים, מה תעשה? לא, הוא לא משקשק, הוא לא. טוב, עברה איזה שנה, נגמרו בינתיים השיעורים, עברנו הלאה. עברה איזה שנה, אומרים לי, שמעת מה קרה? הם מפסידים את הבית שלהם עכשיו, תבעו אותם. וזה אמרתי, מה? חברה של אשתו. בת בית שם, באה כל הזמן, לא פעם ראשונה, כל שבוע היא שם. הסתער עליה הטיבו הזה, קרא אותה לגזרים. נשיכות, חורים בכל הגוף, צלקות, מה לא עשה לה. טבע אותו, לקחה להם את החנות, לקחה להם את הבית, לקחה להם הכל. אמרתי לו אחרי איזה זמן, ראיתי אותו כבר חולה לב, עומד למות מסכן, מרוב הצרות. אמרתי לו, אמרתי לך, למה לא שמעת? זה הבעיה. דרך אגב, אתם יודעים, הרבה אנשים שגידלו כלבים הרבה הרבה שנים, הם בסוף הסתערו עליהם הכלבים. זה לא דבר נדיר. גם בקרקסים, כל האריות המעולפים האלה וזה, 20 שנה הוא מעולף, פתאום טרף את המאלף שלו. בשידור ישיר. ראיתם את זה או לא? אמר, טייגר, טרף אותו.
קטן,
אין בעיה. לילדים שישחקו איתו בגינה, בסדר. אמר אבונה, אחד שהיה הולך במדבר ואינו יודע מתי שבת, איבד ספירה. הולך עם הגמל שלו, אומר, היום שבת או מחר? קורה לנו הרבה, אם לא היה לנו שעונים ולוח, היינו מתבלבלים. עכשיו, אין את מי לשאול במדבר. אין שעון, אין כלום. הוא אומר, וואו, טעיתי בספירה, היום, אתמול, מחר. הוא לא יודע עכשיו יותר, איבד, זהו. לא יודע עכשיו, הוא לא יודע עכשיו, יש לו שלושה חודשים להיות במדבר. מה הוא יעשה? מה אתם אומרים? אומרת הגמרא, מונה שישה ימים ומשמר יום אחד. מחלוקת. רבי חייא בר רב אומר, משמר יום אחד ומונה שישה ימים. אומר, קודם כל הוא עכשיו שומר היום שבת, ביום שהוא הסתפק עכשיו, אחרי זה סופר שישה ימים. אז הדעה הראשונה שהוא משמר, רב אונה אומר, הוא קודם כל סופר שישה ימים. מי לדעתכם נראה יותר צודק?
השני.
למה השני?
שהוא יספק, פחות אתה שומר אולי. זה השבוע הזה. השבוע הזה, אתה לא שומר את זה, למה זה הוא מחר או מחרתיים. אז שיצאים משהו
מזה. אז אני גם חושב בשמי הראשונה, אלא אם כן נראה משהו שלא ראינו, שהשני צודק, למה? כי עכשיו השני כבר ספר כמה ימים שהוא יודע על בטוח שהם היו ימי חול. מה עכשיו הוא יספור עוד שישה ימים? אז זה בטוח, הוא לא ייפול על שבת. הראשון לו, השני לעומת זאת, הוא עכשיו שומר. אולי באמת נפל לו על שבת באמת. ועכשיו הוא יספור שישה, אז באמת אולי הוא כיוון לכל שבת, 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 כן? אבל הראשון ודאי לא ייפול על שבת. כי כבר עברו כמה ימים. זה לא שהיום היה שבת או אתמול, עכשיו הוא מסתפק. במאי כמפליגי, נו בוא נראה, מה, מדובר פה בתנאים, באמוראים, איך הם, יש להם כזו מחלוקת, הרי נראה בפשטות שהשני ודאי צודק, אז מה הראשון, מה
עכשיו יהיה
הפאנץ'. מה יהיה? במאי כמפליגי, מור סבר כבריאתו של עולם, ומור סבר מאדם הראשון, מי הבין?
הספירה הולכת לפי בריאת העולם, לפי אדם הראשון.
אחד אומר, מתי אנחנו מסכים לספור? חפי באלול, נברא העולם, ואדם באחד בתשרי, נכון? השני אומר, לא אכפת לנו העולם, אכפת לנו מבריאתו של אדם. הבנתם? לכן, מתחילים אחד, ועכשיו שישה ימים, אבל השני אומר, לא, קודם כל היו שישה ימים לפני אדם. הבנתם? אז קודם כל נספור שישה ימים, אחרי זה אדם. ואחד אומר, לא, מה אכפת לנו שישה ימים? מתחילים מאדם, ועכשיו מתחילים לצפור את השבוע שבא אחרי. זה המחלוקת. אף על פי כן, עדיין צריך עיון על רב הונא. בכל זאת, הוא בעצמו יודע שאם הוא יעשה שישה ימים מעכשיו, אז בטוח הוא לא נופל על שבת. כן? כי הרי מה הסיבה שעכשיו הוא לא זוכר עם שבת? כי עברו כבר כמה ימים. זה לא שהיה יום שבת והוא עכשיו שכח עם היום שבת.
שישמור
יומיים. אז מה, הוא ישמור שלושה חודשים יומיים עכשיו כל יום? אז הוא ככה שישמור את כל השלושה חודשים שבת.
למה?
שיהיה לו שלושה חודשים שבת, אז בטוח הוא לא יחלל. מה לא
עוד שחמש מותר? הוא יודע כאילו שזה בגללו, מה?
אז יספור שלושה, נו, ארבע. אז יספור, גמרנו. אז כל החיים שבת, וזהו. יש שלושה דברים, הגמרא אומרת, תנו רבנן, כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה. כמה שהם הולכים נהיים יותר זקנים, לא כמוני, כבר אין לי כוח לעלות במדרגות, ככה כבר העיניים טושטשות, מתחילים להזדקן. אבל הם, כמה שהם מזדקנים יותר, נהיים יותר עריות. מי הם? דג, נחש וחזיר. זאת אומרת, ביום מותו הוא הכי חזק. אמר רב שמעון, רבי שמעון בן פזי, אמר רב יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורענויות. מי יודע מה הם שלושת הפורעניות שיבואו לעולם, שבזכות שהוא עושה שלוש סעודות בשבת, זה יעזור לו להינצל. מי?
גוג ומגוג.
נו? חבלו של משיח, התקופה שלפני ביאת משיח, תשעה חודשים, ודינה, דינה משה. לא, דינה של גיהנום. הוא ניצול מדינה של גיהנום. שלושה דברים. תאר לך איזה דבר זה התורה. באמת, פלא פלאים. אדם עכשיו הולך, מבלע, אוכל חמין, טורף, זולל, מתפוצץ. אחר כך עוד כמה שעות, עוד פעם אוכל, זה, דגים, זה. ובזכות זה ניצל מגיהנום.
לא משנה איך אתה שומע, אתה יושב נגיד.
לא, שלוש סעודות.
אוקיי, אבל אתה יושב נגיד אחרי הסעודות, ועדיין.
כן, שלוש סעודות זה סגולה להינצל בימים האלה שיהיו הפורענויות. מה אומר? לא, לא סגולה, זה לא סגולה של הבאבות. זה לא סגולה שערב של אין חרוד. לא.
מה זה אומר, בדוק?
הגמרא אומרת, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, הלכה.
שלוש
ניצול משלוש פורענויות, לא סגולה.
מה שלא עשית בזמנו?
מה שפספסת, פספסת, כמו כל דבר. מעוות לא יוכל לתקון.
מזונות זה עכשיו משהו בסעודה.
מזונות זה סעודה, כן. בדיעבד זה סעודה. כל המענג את השבת, לא את הכרס שלו. לא לטעות. את השבת. נותנים לו נחלה בלא מצרים. מה זה נחלה בלא מצרים? נחלה זה שאתה ירושה, שאתה מקבל נחלה. מה זה מצר? מצר זה גבול, שמצרים אותך, כן? צר, מצרים לך את המקום. בלא מצרים, נחלה בלי גבולות. זאת אומרת, ברכה אינסופית. על מה? על זה שאתה מענג, לא שומר שבת, מענג את השבת. מה ההבדל בין שומר שבת לאחד שמענג את השבת?
איך
מענג? איך? קונה אוכל הכי משובח, קונה בגדים הכי משובחים, לא לכרס, לכבוד שבת. הוא הפוך, הוא מעדיף ללבוש ג'ינס. חסרים כאלה שמעדיפים להסתובב עם ג'ינס כל הזמן, אבל בשבת, לכבוד השבת, הלך קנה חליפה $2,000. כבוד שבת, כל דבר מחליף לכבוד שבת. אוכל בכל השבוע, הוא אוכל לחם עם בצל, והגיע שבת, דגים, בשר, זה שם אורות, שמן זית, אווירה בבית, מפה מיוחדת, זה נקרא מענג את השבת. עושה איזה יום מיוחד, לא סתם העיקר לשמור, לא לחלל. כן?
אז גם מענה.
אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בהם אומה ולשון, אם לא צלופחד, שחילל את השבת הראשונה, כן? לא הייתה אף אימפריה בעולם יכולה להזיק לנו. תראו כמה.
מי זה סלופחד?
סליחה. הוא התכוון לשם שמיים, הוא רצה להערק כדי שיראו מה עונשו של מחלל שבת. מציאות חיללו שבת. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים. מי יודע מה ההבדל בלשון קודש בין אלמלא לאלמלא? שזה נגמר באלף או שזה נגמר ביוד? יש שני סוגי אלמלא. אלמלא עם אלף בסוף ואלמלא עם יוד בסוף.
אלמלא בלי היוד בסוף זה עם דו. אלמלא זה עם...
אם כן. יפה. פה מה אומרים? אלמלא משמרים. אם כן, היו שומרים ישראל... שתי שבתות כהלכתן, מיד המשיח היה בא והייתה נהיית הגאולה. תראו כמה שנים מאז עבר. 3,300 שנה. שכולם שמרו שתי שבתות רצוף, לא קרה.
זה מה חזקיה המלך, אחי.
לא שמרו.
אנשים שלא יודעים שהם יהודים.
לא, אבל אז,
לפני
3,000
היום זה כבר ודאי לא שייך, אבל אז, בימים של אז, לא כולם, היה רשעים, תמיד היו רשעים. אמר רבי יוחנן, גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים לשוק, נעליים עם חורים, נעליים עם שופשפות קרועות. אמר רבי חייא בר אבא, משמע שאדם אחר זה לא גנאי, סתם הוא עמך, אבל איזה רב חשוב הולך עם נעליים קרועות, זה גנאי, זה הגנאי לתורה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. תלמיד חכם שיש לו כתם שמן על החולצה של מטבוחה או של תחינה, הוא הולך ככה לרחוב, חייב מיטה, לא עלינו. לא מדובר עכשיו שיש לו חולצות להחליף, שאין לו חולצות להחליף, עכשיו הוא נתקע, הוא בא לאיזה אורח, הוא נקרא לו את זה ואין לו מה ללבוש. להפך, זה קידוש השם. אחד כזה הוא לא הולך לנקות את זה מהבושה. מקבל את הבושה, העיקר לו לחלל שבת. אבל מדובר אחד שעכשיו זה אצלו בבית, יש לו 10 חולצות בארון, יוצא עם זה למנחה גם. עם הקטם הזה, על העניבה או על החולצה. אם הוא תלמיד חכם, הוא חייב מיטה. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. התורה... זה דבר הגיוני או דבר חסר היגיון?
לאדם הקטן זה לא...
אז התורה זה דבר מאוד הגיוני, נכון? איך יכול להיות שאדם שעכשיו יצא עם כתם לרחוב חייב מיטה? איך? הוא דובר פה בידי שמיים, לא שהבית דין מוצאים אותו להורג. עדיין, היה באמת ראוי שיתחייב על מיטה, ראוי. אבל למה? מה כבר הביג דין? בסדר, אז הוא מפוזר, אז הוא מלוכלך. בדיוק. כי דרך העמך לבחון את הרבנים בזכוכית מגדלת. כל מקום שאתה הולך, בודקים אותך באלף עיניים. איך אתה קם, איך אתה מדבר, איך אתה מחייך, איך יש לך סבלנות לאלה שמדברים איתך, איך אתה דורש, איך אתה לומד, איזה שעה אתה קם בבוקר, איך אתה עונה בטלפונים, איך אתה משיב על אימיילים, כמה מהר מעצבנים אותך, כל מיני דברים, אנשים בוחנים אותך כל הזמן. ורק יתפסו אותך בדבר אחד, חגיגה יעשו. חגיגה. כמו בתשקורת שתופסים איזה רב, חוגגים, ישר, כל הרי, עושים מטעמים מהסיפור, כן?
אבל אין בדורה להרבה תלמידי חכם וזה. ככה אומרים.
יפתח בדורו כשמואל בדורו. גם אחד שיודע, מתמצא בכל חלקי השעס, הוא נחשב תלמיד חכם היום. הוא לא יכול להיות רבי שמעון בר יוחאי, אבל ביחס לדור הוא בסדר. תלמידי חכמים נקראים בנאים. לא בנאים, מי יודע? סליחה, אני מאוד עייף. מה זה בנאים? מפני שעוסקים בבניינו של עולם כל ימי חייהם. אמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור. לא, לא, אני כבר ניסה תכף. איזה תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור, שיהיה ממונה על הציבור. מי הוא? שים לב, שאלתם מה זה תלמיד חכם. זה ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום. הכוונה בכל מקום בשס, ואומרה, על המקום עונה. זה גמרה פה, זה גמרה שם. ואפילו במסכת קלה, למה מסכת עם כף? מסכת קלה זה מסכת שלא היו לומדים, לא היו בקיים בה. אפילו פה אתה לא יכול להפתיע אותו, גם פה הוא בקי. אמר רבי יוחנן, איזה הוא תלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו, לשרת אותו, מצווים, חייבים. לא שואל אותם, צריך לבקש מהם. חייבים, הם חייבים לשרת אותו. מי הוא? ככה השם אמר. זה שמניח חפציו ועוסק בחפצי שמיים. ואני מלא למיטרח בריפטה. בואו נסביר. קודם כל, הגמרא שואלת, איזה הוא תלמיד חכם שכל בני העיר חייבים לשרת אותו, לדאוג לו שיהיה הפרנסה שלו בלי לעבוד. להביא לו כסף, משכורת, שכר דירה, לשלם את הילדים שלו בישיבות. מי הוא התלמיד הזה? על כל אחד שיודע התורה צריכים לשרת אותו? לא. שואלת הגמרא מי הוא? מי? לא כל אחד. הגמרא אומרת מי כן? זה שמניח חפציו. היה לו ביזנס, הוא עזב את זה, הפקיר את זה. לא אכפת לו מהחנות. או היה לו עבודה טובה, עזב את זה. או שהוא גם מועל, יכול לעשות הרבה כסף, כל יום 2-3 בריתות. יכול לעשות $1,000 ביום, אבל עזב את זה, הוא רוצה ללמד תורה.
עושה בחינם.
עושה בחינם, או שלא עושה בכלל, כי הוא רוצה ללמוד תורה. כן? או שהוא סופר, יכול לכתוב מזוזות, להרוויח הרבה כסף, עוזב את זה ומשרת את הציבור, עונה להם שאלות כל היום. זה שמניח את חפציו האישיים, ועוסק בחפצי שמיים. עושה, משרת, מכשיר מטבחים, הולך, עוזר לאנשים.
למען הציבור.
כן? אז אחד כזה, אז שואלת הגמרא, והני מלא, מה שאמרנו, למיטרח בריפטה, רק שידאגו שלא יחסר לו לחם, לא צריך להביא לו סטייקים, ואני יודע מה, סושי, או דגים של $20 לפאונד, לא. שלא יהיה לו, שיהיה לו מה לאכול. מקרוני, אורז, אוכל פשוט, חתיכת עוף. הבנתם? לא להגזים עכשיו לעשות המלך אחשוורוש, כן, סעודת המלך אחשוורוש. כן? טוב. אמרו לרבי, רבי יהודה הנשיא, מה הייתה, מה קראו לך רבנו הקדוש? כל הרבנים הקדושים שהיו בגמרא, רק לך קראו רבנו הקדוש. אף אחד אחר לא קראו לו רבנו הקדוש.
מה זה אחר?
מה הסוד שלך? שימו למה הוא ענה. אמר להם, מימיי לא נסתכלתי במילה שלי. אף פעם הוא לא הוריד להסתכל, מצניעות. הגמרא אומרת, מימיו הוא לא הכניס את ידו תחת אבנתו, לא הוריד את הידיים שלו מתחת לחגורה. אמר רבי יוסי, מימי לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי. כן? הכוונה שאני מתפשט, הכל בצניעות. אמר רבי יוסי, מימי לא עברתי על דברי חבריי. חיבדתי את כל הרבנים האחרים, במילים אחרות אף פעם פי שהייתי גדול מהם, כן? הוא היה ענק הרי. אמר רבי יוסי, מימיי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. כל מה שיצא לי מהפה בחיים קיימתי. שומעים? עכשיו אתם יודעים, זה היו אנשים ענבים, לא באים עכשיו להשתחצן. אני תמיד שומר, המילה שלי, הצ'קים שלנו אף פעם לא חוזרים. הבנתם? מתרברב. לא על זה מדובר. דובר עכשיו, הוא רוצה ללמד הלכה. שואלים אותו, במה ארחת ימים, מה זה? הוא אומר לך, תראה, משתלם.
סוף.
כן, משתלם. טוב, נסיים בגמרא ידועה, מסכת שבת. רבי יוסי, בנו של רבי יהודה, אומר, שני מלאכי שרת מלווים לו לאדם בערב שבת, מבית הכנסת לביתו, אחד טוב, אחד רע. כשבא לביתו, הוא מצא נר דלוק ושולחן ארוך, ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, שבת הבא גם יהיה ככה, הבית מסודר לשבת. ומלאך הרע עונה בעל כורחו, אמן. אם לא, אם הבית בלגן, עצבים, צעקות. מלאך רע אומר, יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך. ומלאך טוב עונה, אמן בעל כורחו. אמר רבי מאיר, עשה אדם מצווה אחת, נותנים לו מלאך אחד, שיסנגר עליו ביום הדין. כל מצווה, יש לך סנגור בשמיים. שתי מצוות, נותנים לו שתי מלאכים. מצוות הרבה, נותנים לו מלאכים הרבה, שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך. ולמה? כדי לשומרו מן המזיקים. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה, אנחנו מברכים, אנחנו שרים בשבת, שלום עליכם, נכון? אז זה מתחיל, שלום עליכם, מלאכי השרת. בפסקה הבאה זה נהיה מלאכי השלום, עד הסוף. למה בפסקה הראשונה אומרים מלאכי השרת? נו, אז למה לא נשאר מלאכי השרת עד הסוף? פתאום נהיה מלאכי השלום. כי בהתחלה אומרים שלום עליכם. מה הפירוש? שהמלאכים באים לבית שלך, הגמרא הזאת. אז איך הם בהתחלה? הם עוד לא עשו שלום ביניהם, הם באים לבדוק את הבית, אז הם בשליחות, אז הם מלאכי השרת. עכשיו שראו את הבית, אחד ענה לשני אמן, או הרע לטוב או הטוב לרע, ודבר אחד שניהם הסכימו שיהיה בשבוע הבא או ככה או ככה, אבל שניהם פה אחד, מודה לו. אחרי שהם עשו ביניהם שלום, מפה והלאה זה נהפך שלום עליכם מלאכי השלום. כשכבר באתם לבית, זה נהיה שלום. שרק באתם, לפני שנכנסתם, זה מלאכי השרת. עכשיו, שאז כבר ראיתם איך הבית, וכבר גזרתם שככה יהיה גם שבוע הבא, אז זה כבר נהיה מלאכי השלום.
אם עכשיו המלאך הרע רואה שהבית הוא מבולגן וזה, אז המלאך טוב אומר אמן, בעל כוחו. אז ככה שבי, ככה זה כל שבוע, גם השבוע הבא גם
יהיה,
עוד פעם, איך זה
פתור? זה שהוא אומר יהי רצון שכך יהיה, זה לא אומר שזה חייב להיות, עדיין לאדם יש בחירה שלא יהיה. הבנת? אבל עצם זה שמלאך מקלל אותו, אומר שגם יהיה ככה שבוע הבא.
לא מובן.
זה כבר לא טוב. אבל עובדה, אתה רואה שאנחנו לפעמים באים לשבת לא מוכנים. לחץ, עצבים, אחרים, מגיע למנחה כבר בסוף החזרה. הכל בלחץ. מתמהמה עד שמגיע מהעבודה, נשאר בחנות קצת יותר מדי. כן, הכל תחת לחץ ועצבים. אז זה כבר הורס, אוכר את האווירה של שבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.